עבודת השם בשמחה. פרשת השבוע כתוב דבר, יש שם רשימת כללות מאוד מאוד ארוכה, מאוד מבהילה. צח כללות, ככה אומרים, הנה, ככה לפעמים רוצים ככה להגיד על מישהו, צח כללות יבוא עליך, זה צח כללות של ה-98 כללות שיש בפרשת כי תבוא. ו... על הערבים. אם כן, ושם, מבואר בתורה, יש פסוק, כן, רק נראה איך זה. אז בצור, בסיכום, כאילו כל ה... יש פה ארור, ארור, ו... אתם יודעים, זה דבר ש... לא פשוט הקללות האלה, עד כדי כך, שלא מעלים לתורה מישהו מיוחד, כלומר, אלא הקורא בתורה, הוא עולה לתורה, הוא עולה בקריאה הזאת. כאילו לא מעלים מישהו, מכבדים אותו בקללות, כן? זה... שזה כל מיני סיפורים, גדולי עולם שכן היו, היו כאילו עולים והם מוכנים לקבל את זה, כאילו היו עושים שירות נבל, זה היה דבר שכן, לא פשוט, כל מיני סיפורים מעניינים שיש על זה. אז כתוב, ובאו עליך, כאילו מין סיכום כזה בסוף, ובאו עליך כל הקללות האלה וירדפוך וישיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בקול השם אלוקיך לשמוע מצוותיו וכתב אשר ציווך. היו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. משמע כאן התורה כאילו מסבירה, למה אתה מקבל את כל זה? בגלל שלא עבדת בשמחה ובטוב לבב. ועבדת את אויביך, כולי. ועוד ממשיכים כאן, זה באמצע, באמצע הכללות, מופיע העניין הזה. שאימן אתה, אנחנו מה לומדים? שכן, איך צריך, צריך לעבוד את השם בשמחה? וזה פלא, והרצי דעי תמיד מהיר על העניין הזה, למה לא כתבה התורה בפירוש, מצווה, תעבוד את השם בשמחה. בדברי הנביאים מצאנו, עבדו את השם בשמחה, אבל בתורה לא מצאנו מפורש. מצאנו ואהבת את השם אלוקיך, באהבה. ויראה את השם אלוקיך, מצאנו יראה, אבל לא מצאנו שמחה. אז הרב צבי יהודה אומר שיש לו ככה מהלך שדברים גדולים, דווקא דברים גדולים מאוד מיוחדים, אי אפשר לכתוב אותם מפורש. צריך להסתיר אותם. ככה בהרבה מקומות היה מזכיר, וזה אחד הדברים, ככה אומר תראו בשלוש, הוא אומר, המקור לחיוב עבודת השם בשמחה, יש לכם שני צדדים. כן, אבל הצד הזה, תשובה בעבודת השם מתוך שמחה. הצד הזה... המקור לחיוב עבודת השם בשמחה הוא בפסוק תחת אשר לעבד את השם בשמחה. עבודת השם בשמחה היא הופעה גדולה כל כך עד שלא ניתן לדבר להתבטא מפורש בתורה. אלא אנו לומדים על כך הן מכלל עליו. כשם שיש מכות גדולות שמחמת גודלה לא נכתבו בתורה במפורש, כך גם עבודת השם בשמחה שנכתבה בתורה נכתבה כעין אסתר פרשת התוכחה. זהו אחד העניינים שמחמת גודלם נאמרו בהבלעה ובגניזה. ככה היה, אתה יודע, מהיר על הנקודה הזאת, איך זה מופיע. מה? תירוץ? עצומים, כן, אבל לא, אבל דווקא בגלל שהנה, אז בואו נראה, להשלים את זה, נקפוץ רגע למקור 8. כי אנחנו נראה שזה הדבר היותר מיוחד בעבודת השם. ולכן דווקא הוא מוסתר. עוד מעט נראה את זה כאן מכל מה שנראה, אבל בואו נלך רק שנייה ב-8 בכל זאת. מדרגה עליונה של קדושה, אומר הרב צבי יהודה, גם כן, קדושת חוכמת הקודש, מתגלית בעבודת השם בשמחה. את השם אלוקיך תראה, כתוב. עבודת השם אלוקיך, כתוב. מצוות עשה שמפורשות בתורה, אבל השמחה, המדרגה יותר עליונה, יותר אידיאלית, אין מצווה. הקודש קודשים, הדבר יותר גדול, הוא נעלם. כספים אין להם שמירה, כתוב, אלא בקרקע. ומרגליות יותר עמוק. שמחה היא הדבר יותר גדול שבעולם. ולכן הוא תמון בין הצרות בממקי הכללות. מדרגות בעבודת השם, שיר המעלות, המון מעלות ומדרגות. השיא העליון של דווקא בו הוא עבודת השם בשמחה. זה השיא היותר גדול שעל גבי יראה ואהבה, כתוב בספרים שכל המדרגות הנפלאות של האריזל, זכה להם מתוך זכה עבודת השם בשמחה. כך כותב הפלא יועץ. אתם יודעים, היום אני הולך, לקחת אותי שלא כסדר הדף, אז אני הולך, נמשיך בזה. כן, כאן כתוב, תראו, בסדר, לא. היה לי תוכנית להביא משהו אחר, אבל הבאתי בסוף משהו אחר. אז יש לי את זה בפה ליועץ, המקום אחר, רק אני אקריא לכם. מה שהוא אומר כאן, כתוב בספרים, אין לי את זה פה. אין לי את זה כאן. פה ליועץ יש פה? פה ליועץ מביא את הדבר הזה, על מה זה לעבוד השם בשמחה, ושם הוא כותב, ואמרו, או שאריזל אמר, או שאמרו על האריזל, ש... כל מה שהוא השיג בעבודת השם, תראה, אריזל, מה שהוא השיג בעבודת השם, השיג דברים גדולים. איזה אידיעות, ואיזה עומק, ואיזה היקף, ואיזה הכל, השיג מתוך השמחה שהייתה לו בעבודת השם. אז אולי נראה עוד משהו על גודל העניין הזה של השמחה, ואחר כך נסביר מה, במה שמחים, מה זה לשמוח, מה זה עבודת השם בשמחה. נתמוד על אישור הזה באיזה מקום, אז אחר כך אמרו... רגע, אבל מה זה אומר? לא הבנתי מה זה אומר, איך, מה עושים, איך עושים את זה? אני אנסה יותר גם קצת לתת כלים בדבר. אז קודם נראה שוב את גודל העניין של עבודה בשמחה משני מקורות כאן, גמרא וגם כוזרי. הגמרא במסכת מועד קטן מספרת, לא, בצד השני, אתה הופכת מקור חמש כאן, בצד הזה, כן. הצד שהכותרת היא תשובת בעבודת השם מתוך שמחה. מקור חמש. כשבנו את בית המקדש הראשון בימי שלמה, הייתה, אז נגמרה עבודה בעשרת ימי תשובה. בדיוק אז נגמרה עבודה. וו תמוז, זין תמוז, וו תשרי, זין תשרי. ואמרו, טוב, צריך לשמח בחנוכת בית המקדש. צריך לעשות שמחה מיוחדת. התחלה אמרו, אולי נחכה כבר לחג, סוכות, כולם עולים לרגל, נחגוג אז. אמרו לו, אין מרבים שמחה בשמחה. זה לא שמחה, כל שמחה בפני עצמה. טוב, אז צריך להתחיל לחגוג. כמה חוגגים שמחה רצינית? שבעה ימים, שבעה ימים משתה. והתחילו לחגוג. אכילה, שתייה, שמחה. חגגו שבעה ימים. יפה, מה אתם אומרים? זה בסדר?
בסדר.
איך... יש איזה בעיה באמצע? זין תשרי עד יהודה לתשרי. חגגו הכל שמחת חנוכת בית המקדש. מה? מה עם יום כיפור, אה? מה אתם אומרים? מה עשו יום כיפור?
אני לא גם כן. לא סתם.
רגע, תן להם סיכוי, תן להם סיכוי. נראה מה הם אומרים. בדרך כלל אומרים... בדרך
כלל...
האדם אומר, צמו, מה, כן? מה, צמו? כמו אצל הבנות, אמרתי את זה, אמרו, צמו, לא יכול להיות. ככה הם היו. בטוח צמו. אומרת הגמרא, מקור חמש. אמר הפרנח, אמר רבי יוחנן, אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפורים. אתם שומעים? לא עשו יום הכיפורים. והיו דואגים ואומרים שמה התחייבו שונאים של ישראל כליה. אז אין דאגה, רגע, אולי התחייבנו עכשיו עונש, מה זה, אכלנו ביום כיפור? יצא בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי עולם הבא. רגע, מה ידרוש? מה הם דרשו? מאיפה הם למדו שאפשר לאכול? מה הייתה הסברה שלהם? אמרו קל וחומר. הם עשו קל וחומר, אמרו, בוא נראה, מה אנחנו עושים פה עכשיו? אנחנו עושים פה חנוכת בית המקדש. בית המקדש זה דבר שיש לו קדושה עולמית, זה נקרא לעומת המשכן. הם למדו מה המשכן. הם אמרו, במשכן, שזה היה לא קדושת עולם, היה מותר להביא קורבן, שגדרו היה קורבן יחיד, בשבת, שזה קדושה מאוד חמורה. ו... לא יודעים את זה, אבל קדושת השבת יותר חמור מיום כיפור. יותר חמור. אדם בשבת, אם חילל שבת, חייב סקילה. ואם חילל יום כיפור, חייב קרת. זה פחות. אנוש קרת. אז אמרו ככה, אם משכן, הנה תראו את זה, מה משכן שאין קדושתו קדושת עולם? וקורבן יחיד דוחה שבת, שזה איסור סקילה, מקדש שקדושתו קדושת עולם. והקורבן, השמחה פה שלנו, כל הקורבן הזה זה קורבן ציבור, ויום הכיפורים רק אנוש קרת, לא כל שכן שאפשר לדחות, ולכן דחו את יום כיפור וסמכו לכבוד קדושת המשכן, המקדש. לא, כן, לא, אבל אין, אין איזו. אם אדם, מה, יתרו בו והכל ביום כיפור, אנוש קראת, ושבת, סקילה, סקילה זה המיטה הכי חמורה. גם רואים את הקדושה של הכיפור לפי מניין העולים, זה גם, לא יודע איפה זה כתוב, זה דבר פשוט. יום...
גם קראת,
זה בני
שמיים,
סקילה לבני אדם. זה יותר חמור נחשב. כי גם, עכשיו, גם רואים את זה בסדר, בסדר העליות לתורה. יום חול, שלושה עולים. ראש חודש, ארבעה. חג, חג, יום טוב, חג, חמש. יום כיפור, שישה עולים.
שבת שבע.
שבת שבע.
זה העליות
תחת קדושה. קדושה עולה, כן. אנחנו נדבר, יש בית הכנסת עולים כל כך הרבה שכבר שוכחים מה המניין, כן. כן, אבל אם לא יעלו את כולם ביום כיפור, בואי, זה מה... לא יהיה סליחה ומחילה. אז זה כבר שוכחים כמה, אבל זה הסדר האמיתי, כתחילה. זה ככה סדר, וזה מראה גם את הקדושה העולה של שבת לעומת יום כיפור. טוב, אז עשו קל וחומר. השואלת הגמרא, כאן מקור חמש, שורה... לקראת הסוף. אלא מה היו דואגים? אז למה הם דאגו שהתחייבו כרגע? היה להם קל וחומר טוב. אומר, לא, אמרו, אתם צורך גבוה. כל מה שבמקדש עושים, מקימים קורבן וזה לצורך גבוה. אך, הצורך הדיוט. מה זה? רק צורך לאכילה ושתייה. זה לא כזה חשוב. שואלת הגמרא... החנמי, מייבד לאיבדו, מייחל לא ניחול ולא לשתו. טוב, אז ישמחו, אבל לא יאכלו. יצומו וישמחו. אז היו מוצאים את החובה לכל. לא, לא, לא היו פשוט עוברים את הצום. אומרת הגמרא, אין שמחה בלא אכילה ושתייה. אז בשבילה, כן, לצאת את החובת שמחה שלמה, כמו שצריך, ביטלו את יום כיפור, ועשו חנוכת בית המקדש. אז אנחנו רואים, כמה השמחה, עבודת השם, ושמחה שלמה, עם כל הכלים, עם כל הזה, וגם אכילה ושתייה, וזה שמחה שלמה, היא כזו, וזה היה כמובן לצורך עבודת השם, כן, היא הייתה עכשיו כרגע, היה להם את הסברה ואת החוכמה לדעת, שעכשיו זה מה שהשם רוצה מאיתנו. ואנחנו לא מתענים, אנחנו שמחים. זה יש לנו משהו.
אם יום כיפור נופל על שבת.
כן.
אז יש יום כיפור, נכון? אז אמרנו ששבת...
יותר חמור. איך מבטלים את האכילה והשתייה ועונג שבת ביום כיפור, צום? אז הם למדו את זה מפסוקים בתורה, בעצם היום הזה, או... למדו את זה מפסוקים, יש זה, כמו שעושים מילה בשבת. זה הדבר היחיד כמעט שעושים בשבת, לעומת כל הדברים שלא דוחים שבת, שלא דוחים את השבת, מילה עושים, כי למדו שם את זה, עכשיו את זה בדף...
השמחה
היא
מהידי
הכפרה. מה?
הכפרה, שהם מתפללים.
כן, אבל מצד עונג, כאילו, יש עניין להתענג בשבת, ופה אתה עושה חמישה עינויים, ושואל איך זה דוחה את זה, אז למדו את זה מלימוד.
משהו...
למדו בפסוקים. כן, למדו בפסוקים, שכיפור, עצם היום, איך כתוב שם? תקראו שבת אחרת. עצם היום הזה, אז אני חושב למדו את זה. זה גם כשאכל בשבת, צמים. קדוש ברוך הוא, את היום הזה, הוא לא רוצה זה. יש מהלך, 40 יום, חודש אלול, וזה יוצא יום כיפור, אתה תתחיל להזיז אותו. זה לא, זה כל מהלך שזה נקבע היום הזה, וזהו.
זה לא מעיד
על ה... כן, על ה...
איפה יגיע הכפרה, התפילה, שיום הכיפורים מחפרת? אבל זה גם עם שמחה במקום...
כן, צריך, לא, אנחנו פה לא מבטלים עכשיו את כל העירה והזה שצריך, כן? אנחנו מלמדים, כן? שבסדר, ויום כיפור צריך, כל אדם צריך לעבור יום כיפור. ובבוא אם הוא לא יגיד, טוב, אני יום כיפור, לפי זה, ריקודים, שמחה ומחולות. אז אי ואבוי, יש, צריך תמיד לדעת מה עבודת היום. בסדר, אז יום אחד בשנה, גם כמר... יום כיפור, באיזשהו מקום, ודאי אדם צריך גם להיות, הוא צריך להיות ירב, הוא צריך להיות שמח גם. ובסוף היום כתוב, איך יכול בשמחה לחמך, ואל תדאג, והתכפרת. יום כיפור, אם אדם אומר, אדם שצריך לאכול, זה היולדת שילדה בזין, בחטא תשרי, היא צריכה לאכול. כן? חייבת לאכול. אם אחרי שבעה ימים, זה כבר תלוי איך היא מרגישה. אבל שלושה ימים ראשונים, חייבת לאכול. חייבת לאכול. היא אוכלת, היא אומרת בברכת המזון, יעלה ויבוא, ואומרת, את יום טוב הזה שנתן לנו, כן? זה יום טוב. יום כיפור, אנחנו אומרים בתפילה, יום טוב הזה, יום הכיפורים הזה, יום טוב הזה. זה יום טוב, יום כיפור, כן? כבר לא מצאנו בעבודת השם קנייה, עירה, זה לא העיקר. זה אנחנו רוצים להגיש. גם ביום כיפור דבר אחד, גם גילו ברדה כזה. זה לא, ביום כיפור לא מבטל את ה... הנה, אומר את זה הכוזרי. כללו של דבר, מקור שש. שלושה הם יסודות עבודות האלוקה על פי תורתנו. העירה, האהבה והשמחה. התקרב אלוקיך בכל אחת מאלה. באיזה דרך המובחרת? אתה לא יודע. אל תחשוב שבקנייתך בימי התענית אתה מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. אם אדם חושב להיות בעל תשובה, כן, או זה זה, זה זה, זה כזה כפוף, כנוע, כולו נראה כזה מסכן, או, זה צדיק. אבל לא, יש. להיות חי, להיות בשמחה, ולעבוד את השם, זה יותר גדול. זה אומר הכוזרי. ואכן בקנייתך, אין דפים? מסתובבים בו דפים. הנה, הנה.
חייבת
את הבית,
זה
היה
שבת?
מה?
שבת שהם דחו את הכיפור?
לא, לא יודע, לא, היה יום כיפור. היה יום כיפור, בתוך הימים של החנוכה, התחילו זין תשרה וחגגו, זין תשרה, חד תשרה, תת תשרה, יו תשרה, חגגו, אכלו, שתו, הכל, עשו יום כיפור.
אבל אם היה שבת, היה גם דוחה? את השבת?
מה צריך לדחות?
לא,
הם דחו את האכילה, את הצום, את הצום הם דחו. הם לא חידלו, הם לא ניגנו ב... לא יודע, הם לא... את מה? לא, כבר גמרו את העבודה, רק על השמחה. בדרך כלל לא, הולך את המשכן מפורש שלא לא דוחה שבת, הרי יש לנו... זה מפורש. אומר, ואכן בקנייתך, שורה 3, מקור 6, בקנייתך בימי התענית, לא תתקרב אל האלוה יותר מאשר בשמחתך בשבתות ימים טובים. אם שמחתך זו, עכשיו כאן, אז עד כאן ראינו, אומר הכוזרי, השמחה, תקרב אותך לא פחות מאשר תעניות וזה, כן? עכשיו, הכוזרים מתחיל ללמד אותנו, איך, מה נקודת השמחה? איך אני מגיע לשמחה הזאת? לדעי נראה בכוזרים, ותכף נראה ברמב״ם, שמתי מקור אחד, כרגע דילגתי עליו, אבל תכף נחזור אליו. נראה איך הכוזרים וגם הרמב״ם מכוונים לאותו, ממש קרוב לאותו, זהו. הוא אומר, אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה וכוונה, אם אתה יודע על מה אתה שמח, מה זה השבת הזאת, או מה השמחה הזאת, על מה אתה שמח, בחג, בשבת, כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, כך גם השמחה בדבר האלוה ומצוותו צריכה מחשבה וכוונה. ומה? למען תשמח במצווה עצמה מתוך אהבתך למצווה עליה, ותכיר מה מאוד יטיב לך בה. כן? שאלה איך אדם בא למצווה. איך הוא בא לשבת? אם הוא רואה, הוא אומר, הוא הגבלות וזה, אין כאן, אי אפשר לזוז, כל דקה אני צריך להיות אם אני לא עובר לזה משהו. אז ככה הוא באמת, הוא מסכן, יוצא השבת, הוא יוצא השבת, סוף סוף אפשר לעשות משהו. אז האדם כזה באמת, הוא מתענה כבר, בשבת היא לא משמחת אותו. אבל אם אדם לומד, צריך להעמיק בו, זה כאן, אולי הקוזר מדענו, מה זה חיוב לימוד אמונה על כל העניינים שאנחנו צריכים? והוא מבין שהוא עכשיו עושה מצוות השם, וכך השם ציווה, ובזה אני עושה רצון השם. והוא מבין גם כבר שבכלל לעשות רצון השם זה הדבר הכי משמח, והכי טוב, והכי עושר שמביא לאדם. אז יותר ויותר הוא מתחבר, הוא מצמח בזה. נכנס השבת, כולו... הוא מבין את ערכה, הוא קולט, הוא לומד איך... מכין את עצמו גם מבחינת עבודה אישית, לקלוט את האורות הנפלאים שהשבת מביאה. אז אדם כזה, איפה? יוצא את השבת, רואה אותו... וואי עבד הנפש. כולו, אומר, לא יכול לעשות כלום. יצא השבת. לקח לו חצי שעה, שעה להתאושש. זה אדם שבאמת השבת, עשתה עליו איזה פעולה. ועשתם יושבים ככה, סעודה שלישית, שרים שירי ככה. זה כנראה ללוות את ה... להקל על, ה... על הקושי, על הפרידה. שירי סעודה שלישית המיוחדים ככה. ועוד שבת מכון מאיר, בכלל, מה זה, מי יכול? צריך להיות שבת, חבר'ה. נרשם שבתות, נשאר שבתות כאן. זו תוכנית שגם שבת זה חלק מהלימוד פה. הנה, תראו מה השבת מביאה. כתוב בכוזרים, למד אותנו. מה השבת נותנת לאדם? יותר מדברים אחרים. שעת ליל שבת כאן מכון מאיר, כבר אנחנו פה לא יודעים איך, אבל אין מקום כמעט. כל הזה נהיה כבר שם דבר כאן בשכונה, מסביב, בכל הסביבה. אנשים באים דווקא כאן להתפלל. תראו בבוקר פחות, אבל ליל שבת יש איזה. אנשים יודעים שיש פה תפילה מיוחדת. חבל להפסיד את זה. אם כן, למען תשמח במצווה עצמה מתוך אהבתך למצווה, לתכיר מה מאוד היטיב לך בה. כאילו באת לביתו, וקראו אלשהו, כאילו הקדוש ברוך הוא מזמין אותך לביתו, ככה תרגיש בשבת וחג. ותן שבח על קרח בפיך ובלבך, ואם תעלה על יזדותך במצוות למדרגת הזמר והריקוד, יהיו גם איך, אין עליך עבודת אלוקים. וגם על ידם תדבק בעניין אלוקים. אז הנה, באמת הכוס רפיו עד כדי כך, שגם בזה תדבק, גם בתוך איזו ריקוד, שמחה. שוב, לא כל היום מחלות וריקודים, אבל יש לזה גם איזה צד. אנחנו רואים שוב פה, אז יש איזה זה, ובליל שבת עושים איזה סיבוב, בבית המדרש עושים סיבוב למטה, ועושים סיבוב בחדר אוכל. יש עניין גם בדבר הזה, כשאשר שוב שנובע מתוך הרגשה פנימית, אמיתית, שאני מרגיש עכשיו שזה, דרך זה אני דבק, ואני רוצה להביע את השמחה שלי גם בריקוד הזה. מה? כתוב, תלוי בשבת, איזה גובה. לא יותר מדי, זה לא ריקודים של פור, ריקוד איך הדין. כן, כן, לא, 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 כאילו של שני רגליים לא התנתקו. מה עושים פה? לא עושים פה ריקוד של חתונות. עושים פה איזה ריקוד, ככה.
מן המן האבב, מה הכוונה פה?
מה?
מן האבב.
שולחנו, ומן האבב זה האוכל הנעים, הממתקים, כן. וגם על ידם תדבק בעניין האלוקי. כך באמת הנרקוזרי, עד איפה השמחה ועודד השם, היא חשובה, פה בהמשך הוא אומר שזה כמובן צריך להיות בתוך מתוך הנחיה של הקדוש ברוך הוא. לא כל אחד יכול לדעת את זה לבד, כמה ומה ואיך. את השיעור של הדברים האלה הקדוש ברוך הוא צריך לקבוע לנו. אז הנה אמרתי, מה שכתב פה הקוזרי, לשמוח במה שהשם מצווה אותנו, כתב גם הרמב״ם, ועוד יותר הוסיף והסביר את זה המגיד משנה, שזה היה בית יוסף, הוא על השולחן, הוא על הרמב״ם. והרמב״ם כותב את זה במקום מיוחד, בהלכות, סוף הלכות לולב, שזה בעצם סוף הלכות סוכות שלו. וכל סוכה, עניינה זה זמן שמחתנו. זה החג המיוחד של זמן שמחתנו. הרב צודה אומר, יש לנו יריד גדול של שמחה. בסוכות, בשמחת תורה, בכל החגים. יריד של שמחה, שמחת בית השבעה, הכל עם שמחה, שמחה. שמחה, לא סתם. זמן שמחתנו, בתפילה שאנחנו אומרים, על, 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 על פסח אומרים, תת לנו את חג הפסח הזה, זמן חירותנו. בשבועות אומרים, זמן מתן תורתנו. ובסוכות אומרים, זמן שמחתנו. שמחה. לא הבאתי את זה כאן. גם את זה לא הבאתי. הרב. באות התשובה, כותב, שזה לא סתם שבאים ימי שמחה אחרי הימים הנוראים. ככה זה ראינו כזה, טוב, זה סדר הלוח העברי, מה העניין? הרב קוק מסביר שיש מאוד עניין בדבר הזה. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא סדר כזה. אתה עובר ימים נוראים, אתה עובר אחר כך סרט, כלומר, אלול, סרט ימי תשובה, יום כיפור. אומר הרב, חבל שלא הבאתי את זה, פרק ת', סוף פרק ת' באורות התשובה. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולדת בעיקרה בימים מיוחדים לתשובה. אם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, ולעדן את הרוח ולטהר את המעשים, היא מוכרחת להיות סופנת עם איזו חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגירוש וגירוש. זה מביא גם איזו חולשה, איזו חולשה, שמקמצים את הרצון, שכופפים את עוז החיים, על ידי הסלידה הפנימית, והנטייה לשוב מכל חטא. הרי מה אתה עושה עכשיו עם אלה? אתה נזהר, אתה מאוד זהיר, אתה, שלא נעשה, שלא נחטא, שלא, זה טוב. אבל באיזשהו מקום, בכל זאת, זה לא אדם, יש איזה משהו שאדם הוא לא מרגיש את הזרימה הרגילה שלו בכל יום, מה שהוא עושה בסרט ימי תשובה. הוא יותר ירא, הוא יותר חרא. הוא לפני דין, לפני זה. אומר הרב, אז בזה שאנחנו עכשיו בעצם מקמצים, ויש לנו איזה הופעה של צמצום חיים, מקמצים, כן, מגמדים את הרצון, אז אנחנו גם מגמצים את הרצון של הטוב. כי הרצון זה כל החיים שפועל בנו. אנחנו עכשיו רוצים להפנות את הרצון אז אנחנו צריכים זה קצת למעוך, לצמצם את הרצון, כדי שלא יפנה לדברים רעים. אבל גם הרצון הטוב, הוא עכשיו מקבל פה איזה מכה, כן? ואז החיים התורים מתחלש גם הוא. ונמצא אדם סובל, הרב מביא פה איזה דוגמה מהרפואה, סובל מתארתו וסובל את חולשה כזו, שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, כן, אתה נותן לו איזה... זה מה?
שוק.
שוק, או... כן, היום מורידים איזה משהו ב... איך הרב דיבר על זה לפני 100 שנה, אני לא יודע. אבל אומר, אתה נותן איזה הזרמה אלקטרית חזקה, שאומנם גרשה את הערה של מחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. אתה פוגע גם בדברים טובים שבגוף. כך התשובה, עם כל הטוב שלה, היא גם פוגעת בדברים טובים. אומר הרב, לכן שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש. אז מיד אחרי כל זה, אז עברת את התהליך הזה, ועברת יום כיפור, אבל זה לא תשובה שלמה. תשובה שלמה זה אתה שמח. באים ימי סוכות, שמחה ושבעה, שמחת תורה, אז תהיה התשובה שלמה. לקומם את הרצון הטוב ואת עוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. שומעים? זה שמחה ודעת השם. אתה חוזר, בסופו של דבר מגיע בשמחת תורה, אז שמחת תורה אתה צריך להיות בסי-אסים של... אומרים שזה היום ה-52 של העבודה שלנו, נכון? 40 יום אלול? 40 יום אלול, נכון? כלומר, אלול ועד יום כיפור 40 יום. ועוד 12 יום, שמחת תורה. מסכימים? זה בן, בן, ראשי תיבות בן. אז אנחנו כהנים בנים להשם אלוקים. זה יסי, זה שמחת תורה. יש לשמחת תורה מכון מאיר, בכלל. איך אהב בגון אומר? מי שפה שמח בשמחת, שמח כל השנה. הבטחה. אז הולכים לחופש יום כיפור, חוזרים לשמחת תורה לישיבה. יש כאן שמחה מיוחדת. זה, אז משלימים את התהליך. כי עשינו, עבדנו בעירה כזו, בימים של התשובה, צריך את זה, אי אפשר בלי זה, אבל אחר כך צריך לקומם את הדברים שנפגעו מתוך העירה הזאת והעבודה של עשרת ימי תשובה, שהיא כזו. אז הרמב״ם, כאן למעלה, מקור אחד, השמחה, שישמח, כן, עכשיו להגדיר, איך אני באמת מגיע לשמחה כזאת? איך אני מגיע? מה זה עבודת השם בשמחה? אומר הרמב״ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, הוא באהבת האל שציווה בהם עבודה גדולה עם, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, הוא עושה את הכל, עושה את המצוות ככה, כמצוות אנשים מלומדה, לא מתוך קישור אל הדברים, ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, תחת אשר, בעבד השם יראה, בשכה וטוב לבה, הוא לומד גם פרשה, שבשביל זה נבאו כל הצרות. מסביר את זה כאן המגיד ממשנה, מגיד משנה זה הבית יוסף, מרן המחבר, הבית יוסף על הרמב״ם, הוא כתב, הסבר, הרחיב דברים, הביא את המקורות של הרמב״ם, אחד מהספרים שלו, הבית יוסף כתב הרבה, כתב את המגיד משנה על כל הרמב״ם, כתב את הבית יוסף על כל הטור, אחר כך כתב על כל השולחן ארוך. זה כל ספר לפני עצמו זה עבודה לכל החיים. זה חלק, יש עוד דברים, אבל זה המפורסמים. המגיד משנה, הבית יוסף, על הטור, בית יוסף זה יסוד לכל ההלכות שלנו, כל הפסקים. ואחר כך סיכם מתוך זה את השולחן ארוך. מרן, הרבי יוסף קארו. מרן. כולם הולכים בצפת, יודעים קבר הארי. אבל קצת יורדים למטה בירידה, מגיעים לקבר מרן הבית יוסף, גם שם יש מתפלל. רק מקובלים אתם רוצים להיות. כמו גם אצל השולחן
ערוך.
אז אומר, כאן הוא מסביר את הדברים של הרמב״ם. ישמח אדם בעשיית המצווה. דיבר רבנו, הרמב״ם, כן, מבוארים בכמה מקומות, בקור 2 אני קורא, בתלמוד ובמה מדליקים אמרו, ושבחתי אני את השמחה, זו השמחה של מצווה. ועיקר הדבר, כאן הוא מסביר, במה אדם שמח? שאין ראוי לו לאדם לעשות את המצוות מצד שהם חובה עליו, והוא מוכרח ואנוס בעשייתם. אי אפשר כל הזמן כן רק לעשות טוב כזה, רצים טוב, יאללה, וי, וי לשחרית, וי למנחה, וי לערבית, וי קבעתי איתים לתורה, כי... לא, חיים זה לא וי, חיים זה איזה להבנה, מה אני עושה, מה אני בחיי. אלא חייב לעשותם והוא שמח בעשייתם, ויעשה הטוב מצד שהוא טוב, ויבחר באמת מצד שהוא אמת, ויקל בעיניו תרחם. יהיה לו קל לעשות את התרחה הזאת, ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו. וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו, ישמח ויגיד, לפי ששמחת שאר הדברים, תלויה בדברים בטלים, שאינם קיימים, אבל השמחה בעשיית המצוות ולימוד התורה והחוכמה, היא השמחה האמיתית. אז זה קצת כיוון, מה אני שמח לך, כן?
איך אני מגיע למדרגה הזאת שלי? לעבוד את השם בשמחה.
כן. טוב, זה... אז כאן אנחנו יותר ויותר לומדים, ש... זה עניין של לימוד, באמת. הרבה, הרבה, הרבה לימוד והעמקה והבנה של ערך הדברים שאני עושה. בכלל, מה אני, מה חיי, מה היהוד, מה... כל שאני יודע את הדבר הזה, ואני יודע שעכשיו... כן?
כן, זה מעבוד על עצמו.
כן. זה עניין של הכרה, זה לימוד אמונה, אני חושב, בעצמו, שאדם בכלל לומד מה התפקיד שלו. ואז סוף שעושה מיצר, אומר, הנה, עוד ביטוי לתפקיד שלי בעולם, עוד ביטוי לתפקיד שלי בעולם, אני עושה מה שאני צריך. אז ככה הוא לומד לסמוך במה שעושה. מסביר את הנקודה הזאת, גם שאמרנו, איך, אבל השאלה הזאת, איך זה יכול להיות? הקראנו כאן מהתורה, כל הצרות וכל הקללות בגלל שלא עבדנו לשם בשמחה? זה דבר מפחיד, מה, איך זה יכול להיות? שזה כל כך חמור הדבר הזה. אבל לא כתוב שלא עבדו את השם, אלא לא עבדו את השם בשמחה. למה זה גורם כזה ירידה? כזה צרה? הסביר את זה כאן בשיחות של הרב לוינצל, שיחות לראש השנה, מקור 4. בכל זאת רואי להתבונן, קטע ייתכן שאדם המקיים את כל תרי"ג המצוות יכול לגרום למימוש הפורענות החמורה שבתוכך, רק משום שהוא לא ערב שמחה בעבודתו. כי גם אם השמחה היא חלק מפרטי קיום המצוות, האם בשביל החיסרון של פרט מפרטי המצוות ראוי שתבון הקטלות כאלה? זאת השאלה. אלא הוא אומר, מקור 4, שורה 5, שכאן נמצאנו למדים שכל המקיים את התורה בשמחה, מובטח שיוצא תמיד להוסיף עוד ועוד. אבל עד השם בשמחה היא עדות על הזהות הפנימית של האדם המצוות. זה בעצם מה ש... זה כאן הסיכום, מה שאנחנו רואים כאן. הרמב"ם אומר, אם אתה מזדהה, אתה מבין בך למה אתה עושה את זה, אתה שמח במה שהשם ציווה אותך, אז אתה באמת שמח. וראיה לכך שהוא מבין את מעלתן העצומה. מביא פה איזה דוגמה על פועל. שורה 11, אבל מלמד אותנו תורה, מי שמקיים מצוות בהרגשת כפייה, סימן שאין בו אותה הבנה פנימית. ושהוא בעצם היה רוצה להשתחרר מן העול שבצווארו. וגם אם כרגע הוא נזהר בקיום כל התרי"ג מצוות, מעידה התורה שסופו הסביר שהוא יעזוב אותם כליל. על כך באה תוכחה, גם אם נמשיך לקיים את המצוות הקפואות, הרי בניו ותלמידיו יספגו את חוסר החיות שבתוכו, והם יממשו כבר את רצונו הכמוס להתפטר מהם. השאלה מה אתה מעביר, מה אתה משדר? אם אדם כן עובד השם ולא בשמחה, הוא משדר הכל כזה זה, אז הוא יעשה את הכל. אלה שכבר ילמדו ממנו, כבר לא, אז זה להמשוך אותם. אם כן, השמחה אינה רק צורת ביצוע של המצוות, הוא מסביר, וזה לא איזה פרט אחד, אלא השמחה היא תקווה, היא שתקווה בשאלה המכרעת, האם אדם יהיה ממקיימי המצוות או לא, האם בניו או תלמידיו ימשיך קיים מצוות או שתנתק השרשרת. לכן זה כזה חמור. מה?
אותו אדם לא מקיים?
הוא מקיים, אבל הוא עושה את זה כפור, הוא עושה את זה בלי הזדהות. הוא לא מחובר. הוא עוד איכשהו ימשיך עם זה.
האם זה מתוך המקיימי המצווה? הוא מערך
ממקיימי המצוות בהמשך, כן? האם הוא יוכל להמשיך עם זה ככה, בצורה כזו? שזה כפו אצלו, כשהוא לא מזדהה עם זה. יש חשש. כן. הוא, גם יש חשש, ודאי, אלה שמקבלים ממנו, יש חשש שזה כבר ינתק. לכן, אז זה התורה אומרת, תחת אשר לעבד השם לך בשמחה וטוב לבם. זה, כן... לכן הרב אומר, התשובה אינה באה למהר את החיים, מקור 7, כי הם לאנימם. זה השאיפה של תשובה. שתשובה שתמה כמו שראינו. הרב צבי יהודה היה מהיר כאן עוד הערה בפרשת כי תבוא. אני הפכתי לצד שני. גם מתייחס לכל ה... דברים האלה של שמחה. הפרשה מתחילה, והיה כי תבוא אל הארץ. וחזל אומרים, והיה, ידוע שוויה זה לשון שמחה. כן, והיה. ויהי זה לשון צער. במיוחד ויהי בימי. כמו דנה, כל ויהי זה, זה, זה צער, אבל ויהי בימי זה צער. ככה קראתי, היום לימדתי בכיתה א', תחילת פרק י' ד' בבראשית, כתוב ויהי בימי, ויהי בימי, אריוך מלך אל השר, תידל מלך גויים, פרק י' ד', שם מלחמת 4-5, ושאברהם אבינו נכנס את המלחמה הזאת, ויהי בימי, זה צער. אז האור החיים קודם כל מאיר, למה כתוב פה ויהי כי תבוא אל הארץ? זה נראה כזה באמצע הפסוק, מה זה ויהי כי תבוא? היה צריך להגיד, כי תבואו אל הארץ, עשינו ככה וככה. מה והיה? אומר האור החיים, כאן תראו מקור אחד בצד השני של הדף, כן? מתוך המהפכה הגדולה נפגשים במילה הראשונה של פרשתנו, והיה. על זה דברים ברורים של הגאון הקדוש בעל האור החיים, רבי חיים בן עטר. אין והיה אלא לשון שמחה. ואין שמחה אלא בביאת הארץ, כי תבואו אל הארץ. כשבאים אל הארץ זו שמחה, לעומת זאת בחוץ לארץ, נתן לך השם לב רגז, שם בחוץ לארץ, אבל כאן בארץ שמחה. עכשיו, הרב צודה נכנס לעניין הזה של, אמרנו, והיה לשון שמחה, והיה לשון צער. יש גם בלשון סדר של זמנים. היה בדרך כלל מה זה? עבר. יהי, זה עתיד. אבל יש בבא היפוך. בבא היפוך. אם אנחנו אומרים שם והיה, והיה זה לשון עתיד, כן? והיהי עבר. אז אומר עכשיו איזה דבר, כמו אומר, אין בכל לשון דבר כזה. עכשיו הוא בא נחל ככה, למה והיה זה לשון שמחה? כלומר, יוצא שם מה עשינו, היה פה מילה, היה עבר, הפכנו אותו לעתיד, לשון שמחה. מה זה בא להגיד? הוא נכנס פה ל... יש פה איזה פרט טכני, כן, של הלשון, אבל צודה רצה להבין את זה בעומק. למה כאשר יש לי מציאות של הפיכת עבר לעתיד, זה שמחה? ולמה כאשר יש לי מציאות של הפיכת עתיד לעבר, זה צער? תראו מה הרב צודה אומר, זה משהו יפה שקשור לימי התשובה שלנו, כן?
לא אמרתי את הדבר, הבעיה זה עבר ועתיד?
כן.
אז
איך זה בדיוק מתקבל? כלומר, אם זה, בלי עבר, יהי, זה עתיד. ויהי, עבר. ויהי בימי, ויהי. היה זה עבר. והיה, שון עתיד. עבר מהפכת. מה חוכמת הקודש הזאת? אז אומר כאן הרב צבי יהודה, תראו, שתיים, זה קצת ארוך, אפשר בקיצור יותר. ככה בכל השפות שבעולם, יש זמן, זמן זה זמן. לשון הקודש, שורה 15 במקור 2. אבל בלשון הקודש יש מהפכה מעבר לעתיד ומעתיד לעבר. שמעתם דבר כזה? ואז הוא אומר, אגב, גם בימים האלו, ימי אלול, הם ימים של מהפכה פנימית, של תשובה, של הבראה, של התהפכות לאמיתיות הבריאות והטהרה. בלשון הקודש מדברים על העבר כאילו עומד לבוא, ועל דבר שיהיה כאילו כבר היה. זה דבר משונה ביותר. זו סגולה מיוחדת של לשון הקודש, של לשון האלוקית, של לשון הדבקות בהשם. מהפכה בעולם. בשפה המשונה והניסית הזו, יש מהפכת מעבר לעתיד ומעתיד לעבר, ויש פה סוד אלוקי מיוחד. שמה? הוא מסביר ככה. כל מציאות האדם בעולם קשורה לסדר זמנים. כשהעתיד נהפך לעבר, יש צער. מה, כי מה זה אומר? היה לי עתיד. היה לי עתיד, היה לי תוכניות, היה לי חלומות, היה לי זה. אם שרפתי, אם לא ניצלתי את זה, עכשיו זה נהפך לעבר. זה צער, אני אומר מה, אני מסתכל על, על, על התוכניות, הכל האידיאלים, הכל הדברים שצטיתי לעשות, ובזבזתי את זה. אז הפיכת עתיד לעבר זה צער. נסגר, כאילו, בטלה המציאות הזאת. אבל, הפוך. הנה, בואו נקרא כאן, פשוט המילים מחכימות כאן. שורה 22 במקור 2. כל מציאות האדם שבעולם קשורה לסדר זמנים. כשהעתיד נהפך לעבר, יש צער. זה מובן, כי העתיד הוא תקוות האדם. העתיד לבוא, הנחמד, האידיאלי, העומד לבוא, הוא יסוד המשמח שבחיים. לעומת זה, בעבר נמצאים המעשים שעברו. שלא להתפשר איתם. כשהעתיד הזה שאליו מקווים יתהפך לעבר, זה מין רישות. העתיד וכל תקוותיו, אמונותיו ונחמותיו, מתגלות כעינינו, כאילו לא כלום. זה מחיב מאוד. לכן ויהי זה לשון צער. כל הציפייה לעתיד כלא כלום, עבר. לעומת זאת, ההפך הוא לשון שמחה. העבר שחשבנו עליו שהסתיים ואיננו, הוא באמת לא נסתיים, הוא קיים. כלומר, הוא רוצה להעמיק פה בעניין הזה של מה זה שתשובה יכולה להפוך דברים שעברו לטוב. ובתשובה מאהבה אתה יכול להגיע להפוך את הזדונות לזכויות. איך זה יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, אז בוא נלמד, אומר, מעצם לשון הקודש, שיש דבר כזה שעבב יכולה, עבב אחת יכול להפוך עבר לעתיד, תלמד שיש גם מציאות כזו שבאמת, באמת, הציאות של העבר היא משתפרת והיא מתקנת והיא נותנת תקווה חדשה לאדם. זה העומק שהוא רוצה להכניס לנו כאן. פתאום מתברר שהעבר הזה שחשבנו עליו שהוא כלום או שהוא רע, יש לי דברים כאילו בעבר שהם רעים, מה אני עושה איתם? באה לשון הקודש, באה התורה ומלמדת שזה יכול להתאפר. זה יכול להתאפר עד כדי זכויות. הוא לא נפסד, הוא מקבל ערך של עתיד. רבונו של עולם קורא הדורות מראש, מקיף את כל הדורות, את העבר, את ההווה והעתיד. כן, בחשבון האלוקי הנצחי, מה שנראה כעבר מתגלה כעתיד, זה שיש עם שמחה. בנוח שבעולם העבר עין וחבל. והנה עכשיו מתגלה שעבר הוא עתיד. כך מופיע בלשון האלוקי, כוח מחדש, המהפך עבר הזה. עכשיו תראו בשורה 35, זה לענייננו. הכוח המהפכני הגדול הזה מתגלה גם בתשובה מאהבה, שמהפך את עוונות לזכויות. אבל צריך לדפק על השולחן, לזכויות. לכן במעמד הנשגב הזה של תשובה מאהבה, אין לומר שהימים הראשונים יפלו. לא מתבטל, עד רבה, בימים היום בעת היינו, הוא משם יבוקש את עוון ישראל ואיננו. ואת חדות ישראל תמצאנה, למה? כי יסלח לאשר השיר. אז לעתיד לבוא, יחפשו איפה עוד עוונות. לא זוכר, הוא היה מסביר את זה קצת יותר בעריכות. יחפשו את העוונות. מה יש לחפש את העוונות? כן, כי כל דבר נהפך לזכות. אז יחפשו, יבוקש עוון ישראל. כי יסלח, בהשקפת עולם, בהרוממות האלוקית מקפת כל, מתגלה מהפכה מעבר לעתיד, וזו השמחה יותר גדולה. אז הוא מוסיף כאן, מה שהתחלנו בו, מתוך כך אפשר להבין ששיא השמחה הוא כי תבוא אל הארץ. למה? זו המהפכה היותר גדולה. גילוי ציפיית העתיד של הכללות של כל הדורות. מהפכה גדולה שישראל חוזרים לארצם. זה מהפכת שמיים בארץ. לכן והיה זה לשון שמחה, כי תבוא אל הארץ, זה לשון שמחה. פה מתחילה כל ההתבהרות של כל ענייני מהלך הגאולה. בתשובה מאהבה, כן, אז אומרים הרי, בראש השנה הולכים עושים תשליך. יש תשליך, מצווה כזו. ללכת איזה מקום של מים, לזרוק את העוונות. תשליך, צועל לכל אחד דתה, מנערים את הבגד, עושים איזה פעולה מעשית כזו, להמחיש את הדבר הזה, מנערים, תשליך, לא, לא. מקום של איזה מעיין, מקווה, משהו, באר מים, ים, איפה שיש מים, שם זורקים את זה. אחר כך, יום כיפור, סוכות, שמחת בית השואבה. אז היה מסמיד שמחה בית השואבה בבית המקדש, שהיה מאורע מאוד גדול, וכל מי שראה שמחה בית השואבה לא ראה שמחה מימה. ומה עושים שם? מה היו עושים? מה זה היה בבית המקדש שמחה בית השואבה? היו הולכים בצורה מיוחדת, לוקחים ילדים גם בצורה מיוחדת. היו מגדלים ילדים בטהרה מאוד מיוחדת. הם מגדלים אותם במקום שאין שם תאום, ואין שם, שאין איזה ספק של תומה. הם מגדלים את הילדים האלה בחצרות מיוחדות בירושלים, שהם לא היו נטמאים. ואותם אחר כך היו מוליכים בצורה מיוחדת על פרות, וגם שוב שלא יקבלו, שלא יעברו בדרך מיד תומה, שלא תקבל תומה וזה, והילדים היו יורדים עד השילוח, והיו שואבים שמיים, כי למדו מפסוקים בתורה, שלעומת כל השנה שמנסחים יין על המזבח, בשמחת בסוכות צריך לנסח מים. לנסח מים. מאיפה לוקחים מים? מאוד טהורים מהשילוח. להביא אותם לבית המקדש. אז הילדים היו שואבים את זה והם מביאים בצורה מיוחדת, הוא אומר, כהן, הכהן היה מנסח על ניסוך המים. זה היה, לומדים את זה מפסוקים, יש איזה עניינים גם רוחניים, למה דווקא מים ולא יין, לא ניכנס כרגע. אז היה ניסוך המים, זה היה, שמחה בית השואבה, אז כל הטקס הזה היה מלווה בשמחה גדולה, מסופר במשניות, בסוף מסכת סוכה, כדאי לראות את זה.
מים לומדים
הכתופים, מסכנים, כן, יש רמוס שמיים. אז אומרים ככה, בראש השנה זרקנו את העבירות, אחר כך עשינו תשובה, נהפכו לזכויות, נכון? אז שואבים את זה בחזרה. לשמחת בית השבע. שואבים, עכשיו זה נבר הזכר, רוצים את זה בחזור. זה רמז כזה, כן? העניין של ההפיכה הזאת. כל יום בסוכות, בבית המקדש, כל יום בסוכות היו הולכים ועושים, שואבים את המים מהשילוח, כל יום לנסך את המים על, 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 על המזבח. כיום, בימינו, אין לנו את זה. והיו, כתוב שם במשנה שהיו, היו אומרים שיר המעלות. היה 15 שיר המעלות, היו אומרים שיר המעלות בצורה מיוחדת. ונגנים וגדולי עולם היו משתתפים שם. והיו רוקדים עם לפידים, היה אחד שהיה רוקד עם איזה 8 לפידים, זורק, אפשר היה לי להקל את זה, 8 לפידים היה זורק ככה ותופס, לוליין כזה, כן, היה שמחה מיוחדת.
מי שמחה את השבעה,
מי אמר? כן, כן, בכל הימים האלה, אז נזכות, זה לא נהפכו לזכויות, שואבים את זה בחזרה, לוקחים את זה בחזרה. זה רמז כזה, כן? זה רעיון נחמד לתהליך שאנחנו עוברים בימים האלה. בואו נראה כאן, כל מה שראינו בדברים של הרב צבי יהודה, עוד פעם במקור 5, שורה 11. את כוח המהפכה הגדול הקיצוני אנחנו מוצאים בתשובה. תהליך התשובה מורכב מעזיבת החטא, חרטה וקבלה לעתיד. התחדשות. הכל נמשך מהתשובה שבלב. ויש לנו הדרגות רבות. התשובה במובן האמיתי הברור היא תשובה מאהבה. תשובה היא מהפכה, התחדשות מוסרית, רצונית. אדם זוכה להפך, זוכה להתחדש, הוא נעשה אדם חדש. במובן גדלות התארה והקדושה בישראל. המדרגה היסודית היא תשובה מהירה. יש כאן סדר על כל מה שדיברנו. תשובה היסודית מהירה. גם בה יש מדרגות, והיא כוללת את דירת העונש. כמובן אין זה אידיאלי ואין זה שלם. המדרגה האידיאלית היא בירור חשבון ובירור הכרה שלא טוב שהיה קודם. והשאיפה לתיקון, ועד משתנה האדם מטפח עצמו לטוב, מתוך הכרה שכך צריך להיות עצמו. אני אוהב את הטוב מצד שהוא טוב, לא בגלל שאני אקבל עונר. מה, אם לא הייתי מקבל השכנה, הייתי עושה את הרע. לא, זה רע. להכיר, להגיע להכרה, כבר מאהבה, זה להכיר שהרע הזה, זה, ולאהוב את הטוב מצד שהוא טוב. מתוך הכרה בערך הלא טוב שהיה קודם, מתוך שאיפה וגעגועים. בתשובה מהירה, אדם פשוט מפחד. מפחד מגינו, מפחד מבית דין. יש בעולם הזה מצבים שבגלל אדם מפחד לחטוא, ושהוא מפחד מעונש. אין כאן מהפכה פנימית. בכל זאת זו תשובה. זה לא כך אידיאלי, זה בעל כוחו. אך בכל זאת עובדה היא שעכשיו אדם כבר אינו פושע. יפה. מתוך פחד שהוא מפסיק לחטוא. אמנם הגורם אינו בא מעומק המחשבה והתארה האידיאלית, אך למעשה יש תיקון. שורה 25, מקור 5. ויש כבר הכרה בטעות. גם בזה יש מדרגות. כאשר מתוך חשבון מופיע תיקון ועזיבת החטא, יופי ושחרור הסדר. יש כאן מדרגה של בעל תשובה. תשובה זו מביאה מעבר מרשות לצדקות, גוררת גם כן סליחה וכפרה. תשובה מהירה היא תשובה! זה יפה, הדגש של הרב צבי יהודה, לא אדם לא יחשוב טוב, אם אין לי תשובה מאהבה ומשמחה, אז זה לא שווה כלום. לא, זה תשובה. אפילו אם הרב נעשה במזיד, ומתוך תשובה כזו, כתוב, אם אדם חוזר מהירה, סדונות נהפכות לשגגות. כן, אז אני עכשיו כאילו עשת את זה בשגגה. התשובה מבררת שבאמת החטא היה בשוגג, זאת התשובה התחתונה, לא אידיאלית. התשובה האידיאלית, האמיתית, השלמה, הגדולה, היא תשובה מאהבה. תשובה מאמונה, מצמאון, מהכרה גדולה. אתם רואים את הכותרת של הכנס של מכון מיד, תשובה מאהבה. זה יסוד הדבר הזה, זאת תשובה מאהבה. הכרה והרגשה הפנימית גורמת למהפכה בנפש. חז"ל אומרים, זדונות נהפכות לזכויות. זכות עליונה היא למי שזוכה לזה, כמובן. רוממות התשובה בישראל היא תשובה מאהבה. הזדונות אז לא נפחים לשגגות, אלא לזכויות. חידה, אומר הרב צבי יהודה. כל מזיד הופך לזכות, קשה להקל את זה, אבל זה המציאות, ככה חז"ל אמרו. אז באמת, יש פסקה ברב, אני אומר תמיד שקשה להיות להקל את זה. זה דברים מאוד עליונים. מאוד עליונים. צריך דרגה מיוחדת לזה. היא מהירה או מאהבה?
מהירה.
אז הרב אומר כאן בסוף פרק ז' באורות התשובה, להעמיק הרבה צרכים ביסוד התשובה עד שאורה יאיר כל כך, ואתה באמת זוכה לתשובה מאהבה כזו, ואתה יודע ראיתי פה במקורות שבטחם הרב צבי יהודה מביא איזה סיפור על איזה אחד שהיה חזאי בעל תשוב ומשהו מיוחד, וראו אותו בסוף יום הבא מעמד כבר להיפטר מן העולם, היה ממש שעות אחרונות או משהו, ראו שהוא בצער ככה היה קצת, אז מישהו אמר בטח הוא נזכר בכל העבירות שהוא עשה פעם שהיה צעיר וזה, הוא עכשיו יש לו צער הזה. אז הוא שמע את זה, התעורר, הוא אמר, מה פתאום? אני, על כל מה שעשיתי, חזרתי בתשובה שלמה, תשובה מאהבה. זה כבר לא זדונות, זה זכויות. זה לא מצייר אותי. כלומר, אני ניקיתי מזה. אני אמר על זה. זה יש כאן דרגה קצרה ואומר פה. אדם, התשובה כל כך תאיר בו, שזיכרון כל חטא יעורר ברגע של שמחה. מבני הידיעה של הזכות הגדולה שמירה בהם, על ידי קדושת התשובה. הוא עשה כזאת תשובה, שעכשיו שהוא חטא, החטא לא מזעזע. שוב, לא שיש פה חיזוק לחטא, כן? אלא מדובר פה על אדם שעשה תשובה מאהבה כזו גדולה, שבאמת עכשיו שהוא נזכר בחטא, זה לא מזעזע אותו, אלא אומר, וואי, איזה אוצר יצא לי מבין. אבל צריך הצדיק גדול שזה. אין זה לא. אבל יש גם דרגה כזו, מה שהוא אומר כאן. הנה. ונסיים כאן, בו במקור 5, שורה 37. הבאנו את זה קודם, יש בירמיהו פסוק, בימי ובעת ההיא, נאום השם יבוקש את אבון ישראל ואיננו. למה יבקשו את אבון ישראל? וכי תפקיד מעניין הוא זה, לבקש את אבון ישראל? אלא בעת ההיא באחרית הימים, במצב של גדלות עצומה מאוד, שכל ישראל יגיעו למדרגה של תשובה מאהבה, יבקשו את הזדונות ולא ימצאו, כמעט שהכל יתהפך לזכות. גדר התשובה אלוהית השלמה שייכת לגדלות ישראל ושזדון נהפך לזכות. זה מתקשר לסגולה המיוחדת של הוו המהפך בשפת הקודש, שהיא יכולה להפוך את העבר לעתיד ולתת לו תקווה. זה קשור כאן להוויה הזו שהתחלנו איתו פרשת השבוע, הוויה כי תבוא, הכל יכול להפך. וו ההיפוך הזה. וזה קשור לכל המהלך של גולתם של ישראל, שכל היציאה הזאת מגלות לגאולה, עם כל הסיבוכים שלה, כן, אבל אנחנו מגלות לגאולה. והיה כי תבואו אל הארץ ולשון שמחה. זה מבטא את המהפך הגדול שקורה בעולם, בעולמים כולם, שישראל הולכים וחוזרים אל ארצם וגאולתם. זה תשובה, התשובה הזאת, זה קשורה לתשובה מאהבה, היא קשורה לגאולה שהיא בדרך, כמו שאנחנו מסתכלים על הדברים. גאולה, כן, ותשובה מאהבה. זה מה שרציתי להגיד.